בשביל הזוגיות. נוגה ואריאל תמיר מארחים ומדברים על מין טימיות. מיניות וזוגיות בגובה העיניים.
שלום נוגה, מה שלומך?
רגע, תן לי להסתכל עליך, אני רוצה להתאהב מחדש.
אוקיי.
איזה יפה, כמה זה יפה. עכשיו תחזיר לי גם.
אני אסתכל לך כל הזמן.
אז הבאנו אורח מאוד מיוחד, שגרם לי מיד להפעלה.
כן.
שר אני רוצה להתאהב, ואנחנו נציג שלום, יום טוב.
שחר.
שחר,
שחר. שלום, איזה חמודים אתם, יאללה, אחלה התחלה.
הוא לא ידע, יפה, זה רק מראה שאהבה אפשר בן רגע, אבל אנחנו נלמד היום ונדבר ביחד איך עושים את זה מסודר יותר, אבל קודם כל אני אציג אותך, אחלה? אז שחר ארז מטפל זוגי ומשפחתי מוסמך, בוגר תואר שני בפסיכותרפיה אינטגרלית מאוניברסיטת JFK מאזור סן פרנסיסקו, בעל קליניקה בפרדס חנה, כולם בפרדס חנה, אני אומרת.
בירת המטפלים.
בא ומטפל בירת המטפלים. בא ומטפל ומדריך מטפלים. מעביר הכשרות למטפלים בטיפול זוגי מבוסס מיינדפולנס, גוף וחוויה, כבר טוב לנו, וסדנאות לזוגות. נשוי לג'ודי כ-15 שנה, ואבא לשלושה ילדים חמודים ואוהבים, אני בטוחה. ברגעים טובים, הוא עוזר לזוגות להתאהב מחדש, ועל זה נדבר היום. איזו הגדרה יפה ברגעים טובים. כבר זה מאתגר אותי. מה הכוונה ברגעים טובים?
רגעים טובים פה, התכוונתי רגעים טובים שלי, כי לא תמיד אני מצליח לעזור לזוגות להתאהב מחדש, אבל זה גם מסר לזוגות שלא כל הרגעים טובים, וזה בסדר שיש רגעים לא טובים, ואפשר לתקן אחרי זה. אני מאוד מאמין בפספוסים ותיקונים, קשר הוא לא כל הזמן הרמוני, גם בזוגיות הכי טובה. ומה שאני מתכוון בלהתאהב מחדש, אני מאמין שיש לי שם איזושהי מתנה כזאת, שאני ממש טוב בלייצר תנאים אידיאליים לפגיעות. בעצם בזוגיות ארוכת טווח, אם תשאלו אותי, המפתח לזוגיות טובה זה להצליח להיות חשופים ופגיעים וכנים. וברגעים כאלה שאני מעז להיות כפגיע וכנה, ואם זה רגע טוב אז היא נענית פגיעה, באמפתיה, ואז גם היא, רוב הסיכויים שגם היא תהיה פגיעה, ואני אענה לה באמפתיה, וזה יוצר אינטימיות מאוד עמוקה. הרגע הזה מרגיש ממש כמו להתאהב מחדש. והוא מזכיר לנו, הוא מזכיר לנו למה אנחנו עושים את הדבר הזה, שנקרא זוגיות ארוכת טווח במאה ה-21, שהיא דבר לא קל. אז...
היא לא קל, ובשנים האחרונות היא תופסת עצימות, למקום שהיא לא הייתה אף פעם, שאנחנו מחפשים את האהבה הזאת, ואת הקשר, ואת החברות, ואת המיניות, זה משהו חדש יחסית בראייה היסטורית.
אסתר פרן מסבירה את זה ממש יפה, ונכון, גם יש לנו יותר ציפיות מהזוגיות, וגם יש יותר אתגרים לזוגיות, פעם הזוגיות הייתה מוחזקת מבחוץ, על ידי החברה, זה היה בושה להתגרש. היום זה להפך, המסר הוא מאוד אינדיבידואליסטי, זה בושה להישאר ביחד עם קשה. אז אני לא חושב שזה נכון, וזה לא תומך זוגיות, ואני מאוד מאמין בטיפול זוגי, ומאוד מאמין בזוגיות, ומאוד מאמין שאפשר לצאת ממשברים ולצמוח ביחד. יש מחקרים של הלן פישר שמראים שאפשר להישאר מאוהבים, שהאזור הזה במוח של ההתאהבות יכול להישאר דולק 40 שנה. זה מדהים בעיניי. הנה, כן, אתם ממש דוגמה טובה, כן. נכון?
אבל
שאני אתם ביחד כבר.
אנחנו 35 שנה ביחד, ואנחנו מטפלים ביחד, אז אקסטרה ואקסטרה שיש לנו את המפגש הזה, שבוחן את האהבה ואת ההתאהבות, אבל דקה לפני, בוא נגדיר, כשאתה אומר להתאהב, מה הכוונה שלך? לא האיך, אלא מה מרגישים? כן, כי אנחנו מכירים את המבט הזה שהוא עיוור, ואני חולה עליו, הוא חולה עליי, ואנחנו כולנו באנדרופינים.
לא, זה לא התקופה הברודה הזאת של ההתאהבות של ההתחלה, שאנחנו רק רואים את הטוב אחד בשני, ממש לא, אני מדבר על זוגיות ארוכת טווח.
אתה מדבר על התאהבות,
כן. זה רגע כזה, זה רגע שממש מרגישים אותו. הלב נפתח, החזה מתרחב. יש דחף לגעת, להגיד מילה טובה, להגיד אני אוהב אותך, לתת נשיקה. זה ממש חוויה גופנית, חוויה רגשית, חוויה הוליסטית. זה לא איזה משהו ורוד כזה שמוצף הורמונים, למרות שבאותו רגע רוב הסיכויים שאנחנו מוצפי הורמונים טובים כמו אוקסיטוצין וכאלה, אבל זה ממש רגעים שמזכירים לנו למה, למה אנחנו בתוך זה, במה התאהבנו פעם, ואיך, כאילו, לפעמים אני חושב על זה שהתקופה הראשונה של ההתאהבות מראה לנו את הפוטנציאל של הקשר, ואז אנחנו עובדים בשביל להגיע לשם. עם האחריויות, ועם הפרנסה, ועם הילדים, ועם כל האתגרים, והמדינה שמתהפכת סביבנו, ולא חסר, הרי החיים כל הזמן מפתיעים אותנו. איך תוך כדי זה אנחנו
רוצים לקרוא על הקשר.
כן, סליחה, אריה.
זה דוגמה, לא, לא, הכל בסדר, זה דוגמה מצוינת, הדוגמה שאתה אומר, זה מקביל לקבלה, יש את הכלי ואת האור, אז האור בהתחלה ממלא את הכלי, ואחר כך הוא נעלם. ואז יש מה שנקרא בקבלה שקוראים לו הרשימו, זה התחושה הזאת שאני יודע מה לחפש, או מה להיות שם, אבל היא נעלמת לי, ואז אני יכול להביא אותה בחזרה, אתה אומר.
כן, ממש.
האם כולם יכולים להביא את זה בחזרה? האם כל זוג זה יכול להיות?
תשמע, אני לא יודע להגיד על כל זוג, אבל כן, בגדול אני חושב שכן, כל זוג זה קצת גדול לי מדי, אבל בגדול אני חושב שכן, גם המחקר די תומך בזה, 80% הצלחה לטיפול זוגי, לעומת רק 66% הצלחה לטיפול אישי, זה טיפול זוגי הוא טיפול יותר יעיל, למרות שיש לו reputation, איך אומרים, מוניטין כזה רע, ותמיד אומרים לי כמה טיפול זוגי זה לא יעיל, המחקר מראה דברים אחרים. אני יצא לי לעבוד בסן פרנסיסקו עם זוגות מהמון תרבויות, גם זוגות הודים, וההודים בסן פרנסיסקו הם מאוד מתקדמים, עובדים בהייטק וכאלה, אבל עדיין התרבות שלהם מסורתית, עדיין אסור להם להתגרש. אז הם באים לטיפול זוגי ומתמידים שנים רבות, שבמערב זה כבר לא כזה נפוץ. הם עוברים את זה. הם עוברים את זה, אני לא אגיד לך שכולם, ברור שיש זוגות שלפעמים הפער הוא גדול מדי, והופכים את זה מכל הכיוונים, ומנסים את הדינמיקה, ומבינים את הטריגרים, ועובדים ועובדים ועובדים, ואז באיזשהו שלב אומרים, די, יש לך צורך אחד מרכזי, גדול מדי, שאני לא יכול למלא, אני מעריך אותך ומכבד אותך, אבל אני בוחר להיפרד, זאת סיבה טובה להיפרד בעיניי. אם ממש בדקנו, ממש ניסינו, והבנו שיש פה משהו מרכזי, שאני לא יכול לחיות לידו. אז גדלנו, עשינו את הטיפול הזוגי, גדלנו, הכרנו את עצמנו יותר טוב, הזוגיות הבאה תהיה יותר טובה. זה שונה לחלוטין מלהתגרש, מכעס ואלבון וכל מיני רגשות קשים כאלה, שאז רוב הסיכויים שניפגש, נתאהב במישהי אחרת, במישהו אחר, ממש דומים, שיהיה לנו את אותם דפוסים.
כן.
אז זה לא...
גם זה המחקרים מלמדים, שבזוגיות פרק ב', אם לא עשינו עבודה... של עבודה עצמית, קודם כל, עם הפצעים והפגיעות שלנו, אנחנו נביא את זה שוב.
וזוגיות זה ממש, אז אנחנו, ממש משהו שחשוב לבני
אדם. אנחנו רוצים להיחשף, כן, אז אנחנו רוצים להיחשף למה שאתה מביא לדו שיח הזה,
כן.
אנחנו ישנים הרבה במקומות האלה, גם על גוטמן, שהוא עשה מחקרים מאוד גדולים, וממש לבנות, וכמובן על הטנטרה שאנחנו חיים אותה הרבה מאוד שנים, ואיך אנחנו בונים את הטקסים האלה שמאפשרים באמת לפתוח את האינטימיות לבין בני זוג. בעיניים שלך איך זה נראה? איך נראים החיים האלה הזוגיים בפועל?
אז קודם כל אני אגיד שלבני זוג תמיד יש הבדל בין אישי. אני שונה ממנה. ההבדל הבין אישי הזה ביום טוב, ברגע טוב, גורם למשיכה. ביום לא טוב, גורם לקונפליקט. אני התאהבתי בג'ודי וכמה שהיא רגישה ורגשנית ומביעה רגשות וכמה שהיא צבעונית, וביום טוב אני עדיין וואו, עדיין בוואו מזה. וביום לא טוב אני חושב, וואי, זה חופרת, די, שתעזוב אותי בשקט, כן? או שהיא התאהבה וכמה בשקט שלי, בנוכחות הזאת, בביטחון שאני מביא לה, אבל ביום טוב אני משעמם אותה ולא נוכח, וכן, זה מאוד תלוי ברגע, והרגע תלוי במשאבים האישיים, ועד כמה אני מלא משאבים, אם ישנתי טוב, אכלתי טוב, כן, אני כשאני רעב, אני בן זוג נורא והיום, אבל כשאני שווה, אני בן זוג הרבה יותר טוב. אז אם ישנתי טוב, אם אכלתי טוב, אם מישהו חייך אליי, אם השמש חייכה אליי, כשיש לי משאבים, הרבה יותר קל להכיל את החיים. עכשיו, הפער הזה תמיד עלול לגרום לקונפליקט. תמיד יהיה בין בני זוג. גוטמן אומר שהפער מצטמצם רק בשליש. לא יודע איך הוא מדד את המספר הזה, אבל הוא מצטמצם רק קצת. אז תמיד יישאר פער. וגוטמן אומר, ואני ממש מסכים איתו, להגדיל את הטוב, כי אז האזור שהוא לא טוב, האזור של הקונפליקט, האחוז שלו קטן, כי יש כל כך הרבה טוב. איך מגדילים את הטוב? באמת בכל מיני טקסים כאלה, טקסי חיבור כאלה. בלהגיד בוקר טוב כשקמים, להגיד לילה טוב כשהולכים לישון, באיזשהו טקס קטן ואינטימי של נשיקה כשאני חוזר הביתה שרק אשתי מקבלת. ברור שהילדים מקבלים תשומת לב, וברור שאם יש שם עוד מישהו אני אגיד גם לא שלום, אבל אני כל הזמן בוחר לייחד את הקשר שלי עם אשתי, כל הזמן בתקופות טובות. אני בוחר לייחד אותו. דייט נייט. אין חובה שעתיים שלוש בשבוע שמוקדשות לזוגיות, לא להורות, אין שם טלפונים, גם לא לחברים. שעתיים שלוש בשבוע שמוקדש לזוגיות, זוגיות ארוכת טווח מבוססת על חברות. חברות זה משהו שצריך לקיים, הוא לא קורה מעצמו. אנחנו חיים בעולם כל כך עסוק, עם כל כך הרבה הסחות, צריך להיות ביומן זמן לדייט זוגי, ואם זה לא יכול לקרות, אז אומרים, נותנים לזה תשומת לב, מנסים למצוא זמן אחר, ואם אי אפשר, אז אומרים, אוץ', חבל, אבל אני זוכר אותך. מה עוד? חופשה בלי ילדים, פעמיים בשנה. אנחנו מניחים את הילדים אצל ההורים שלי, מיד אנחנו נהיים צעירים. מיד אנחנו נהיים צעירים וחופשים, כאילו איזה עול יורד מהכתפיים, ואפשר להיזכר בחברות וברומנטיקה ובכיף. יש לי עוד דברים, בטח גם את נשמעת שהתחלת להגיד.
יעלו בהמשך. איפה המקום של המיניות, איך שאתה רואה את זה?
מקום חשוב, מיד אחרי החברות. החברות יותר חשובה, והמיניות ממש חשובה. ויש זוגות שזה פשוט פועל להם, ככה ברי מזל כאלה שזה פשוט קורה להם, יש להם התאמה אורגנית, ויש זוגות שפחות, ואז כדאי ללמוד על זה, לקרוא על זה, ללכת לטיפולים על זה, ללכת לסדנאות, ממש חשוב. גם מבחינה פיזיולוגית, כן, דיברנו על, לא דיברנו, אבל חלק מהדברים שמקיימים זוגיות, זה מה שנקרא שפות של אהבה, זה לדעת מה גורם לאשתי להרגיש אהובה. יש לנו, אנחנו בני אדם, יש לנו איזו הטעיה במוח, שאנחנו חושבים שכולם כלמונו, שאם אני מוזן ממחמאות, אז אני כל הזמן אתן לה מחמאות, אבל היא מזין אותה בכלל למגע, זה פספוס, עדיף שאני אתן לה את המגע, את האינטימיות שמזינה אותה, ולא את מה שמזין אותי. רגע, אז רציתי להגיד על זה משהו בהקשר של מיניות, ברח לי. אז נגיד השקעה ממש טובה בזוגיות, סקס טוב, הוא נותן איזה יומיים של גלו, נותן איזה יומיים של קרבה, בזכות ההורמונים וכל מיני דברים טובים שהטבע נתן לנו. אז מיניות זה דבר ממש חשוב בזוגיות, כן.
אתם באופוריה עדיין, מבחינתי, כי בואו, א', שאלה ראשונה, כשאני בפגיעות, ואמרנו, בוא נרחיב את זה, בוא נרחיב את האינטימיות, בוא ניפגש מהמקום הכואב, אריאל קורא לו המדמם והדומם, אז הגוף הדומם הזה שאני פוגש את הצליחה בן זוגי, זה נכון שיש שם איזושהי קרבה אחרת, אבל באותה מידה זה יכול להרחיק אותי, כי אתה פצוע, כי אתה פגיע, כי קשה לי, כי אני לא מרפא שלך, לא באתי לזה, באתי אם כבר תרפא אותי, זאת אומרת זה פוגש את האנשים דווקא בלקונות שלו, בדפוסים של ההימנעות.
אז יותר מדויק להגיד מפגיעות, אני אקרא לזה פגיעות עם מסוגלות. פגיעות שאני חושף בפנייך או בפניה, את הבטן שלי, את הלב שלי, את הרגשות שלי, את הפחדים שלי, את הצרכים שלי, אבל עם מסר של, אני יכול להחזיק את זה לבד. אני משתף אותך כי את חברה שלי, וכי את בת ברית שלי, לא כי אני מצפה שאת תטפלי בי. בתור מטפל, אני מכיר טוב מאוד את הטעות הזאת של לטפל בבת הזוג שלי, זו טעות, זה יוצר דינמיקה לא שוויונית, דינמיקה הרבה יותר בריאה, זה להיות בני ברית, יש לי איזשהו פצע עם ערך, אני זקוק להערכה, זקוק למחמאות, פעם הייתי מצפה לזה ממך, ואם היית ביקורתית, אז הייתי חושב שבגללך אני ככה, היום אחרי שנים של התפתחות, אני מבין שזה שלי מהבית, זה לי ממש טוב אם תדעי את זה עליי, ותהי בת ברית שלי בזה, אני לא מצפה ממך להשתנות בשבילי, זה לא תומך בי, מה שתומך בי זה שאני אשתנה בשביל עצמי, ואם את תקבלי מזה משהו, זה מדהים.
כלומר, ארז, כשאתה מנחה מטפלים, והמטפלים אומרים לך, תקשיב, הוא הגיע, הוא פצוע לגמרי, הוא זקוק להמון עבודה פנימית, עבודה אישית, אבל עדיין הוא בא לטיפול זוגי, והוא חושב ששם הוא יקבל את המענה, והיא גם יש לה את הדפוסים שלה, שכדאי מאוד שתאמן את השינוי שנדרש שם. מה אני עושה? הם שניהם נוכחים, שניהם עם פגיעויות שונות, וכל כך בתוך אין-האוס, הם כל כך בתוך עצמם, חושבים שבזוגיות זה יירפא, ואנחנו מסכימים איתך שזה לא, אז מה, אתה מפנה אותם לטיפול פרטני, מה
קודם כל, מה כל אני אגיד שהבעיה בעיניי היא לא הטראומה עצמה, אלא יותר עד כמה היא מעובדת כבר. כן, אם מישהו כבר עשה עבודה, אז יותר קל לעבוד עם הטראומה הזאת, וכמטפל זוגי שהוא מיודע טראומה, אני דווקא מאוד אוהב לעבוד עם זוגות עם טראומה, אני מאוד יודע לעבוד עם זה. אז אני חושב שטיפול זוגי יותר יעיל בריפוי הפצעים האלה. אבל אני שם פה כוכבית, גם לא כל מטפל יודע לעבוד עם טראומה, ואם אתה לא יודע לעבוד עם טראומה, אז עדיף שהם יעשו את עבודת הטראומה בטיפול אישי, והטיפול הזוגי יותר, יותר על הקשר ביניהם, יותר על הדינמיקה הזוגית ביניהם. מטפל שיודע לעבוד עם טראומה, בגדול, כחוק אצבע, אני חושב שיותר יעיל, אפילו אם אני עושה טיפול אישי, אם מישהו מתמקד בטראומה שלו ואשתו רק נוכחת שם, זה יותר משמעותי מאשר שהוא יעשה את הטיפול הזה, האישי הזה איתי לבד, ואחרי זה ילך ויספר לה על זה. יש משהו בעדות הזאת, okay. שהוא בעדות חומלת, כן? בעדות של עיניים טובות, שהוא מאוד מרפא. בטראומה תמיד יש חוויה של בדידות, תמיד יש חוויה של לבד, אפילו אם היו אנשים מסביב, מי שחווה טראומה ותסמינים של PTSD, הרגיש לבד שמה, ופתאום נעבוד על הטראומה הזאת, מה זה נעבוד על הטראומה הזאת? באיזשהו מובן נפגוש אותה, והוא יוחזק בעיניים הטובות שלי, ובעיניים הטובות של אשתו, וואו, זה משנה את החוויה, ואז החוויה הזאת עלתה לו בתודעה, והיא מתקודדת מחדש אחרת, לא רק עם הכאב, השפלה, בושה, פחד שהיו אז בטראומה, אלא גם עם העיניים הטובות, עם השייכות, עם האמפתיה שהוא חווה עכשיו. ככה משנים טראומה. לא כל כך מרפאים טראומה, אני היום מאוד נזהר מהמילה הזאת ריפוי בפסיכולוגיה. יותר זה משתקמים מטראומה, זה, היום למדתי את זה מניר גרין. יותר שיקום, יותר ככה מעצבים את מערכת העצבים מחדש, שהיא תהיה פחות טראומטית, ולאט לאט יוצאים מזה. טראומה משאירה סימן לכל החיים, אבל היא לא מאסר עולם, אומר פיטר לוין, והוא צודק, ואני מאוד אוהב לעשות עבודה כזאת בטיפול זוגי, אבל לא כל מטפל זוגי יודע לעשות את זה, וצריך לדעת מה המסוגלות שלך, או שלך.
זה מאוד מתחבר בכלל לתפיסות הפסיכולוגיות, גם החדשות, אחד מהכלים שאיתם אנחנו עובדים, זה נקרא אקט, ושם המטרה היא לא לפתור את הבעיה, זה לא רק טראומה בכלל, בכל המצבים היותר קשים שיש לנו ברמה האישית, אלא איך אנחנו מפתחים איזה גמישות פסיכולוגית לחיות לצד המקומות האלה.
כן, מצבים אובססיביים.
ממש, כאילו בכלל אני חושב שזה שאנחנו שמים טראומה במקום, אפילו אני עשיתי את זה עכשיו, שאנחנו שמים טראומה במקום אחר מטיפול רגיל, זה הקצנה, זה לא נכון. יש טראומות יומיומיות, ויש טראומות מה שנקרא התפתחותיות, שזה אומר חוויה חסרה מתמשכת בילדות. כן, אני רגע רוצה לדבר על זה. בעצם אין הורים מושלמים. ההורים הכי טובים הם טובים דיים. במקומות שהם לא טובים דיים, נוצרת חוויה חסרה מתמשכת, שנוכחת חלק גדול מהילדות או כל הילדות. סביב החוויה החסרה הזאת, נוצר איזשהו פצע, נוצרת איזושהי אמונה שאני לא ראוי לקבל את זה, את מה שחסר שם. איפה נפגוש את זה? בזוגיות. טיפול זוגי תמיד יפגוש את הטראומה הזאת. אין טיפול זוגי שלא פוגש את הפצע הזה. אז בכל מקרה אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם זה, ולדעת איך לעזור לאנשים להשתקם מזה, לרפא את זה, להביא שם את החוויה החסרה בעצם, בטיפול, יש רגעים בטיפול זוגי, שנוגעים בפצע הזה, ובת הזוג נותנת את החוויה החסרה הזאת, שההורים לא ידעו לתת, זה רגע קסום בטיפול, זה רגע שבונה אמון ואינטימיות עמוקה, סופר מתאהבים מחדש, ברגע כזה. ובזוגיות זה פשוט ככה, זה קסם, אנחנו נפגוש מישהו או מישהי, שבתקופה של ההתאהבות, באופן אינטואיטיבי הם יודעים למלא את החוויה החסרה הזאת, אבל אחרי זה, אחרי התקופה של ההתאהבות, הם שוב ושוב ככה לוחצים לנו שם, כן, כל פעם שהיא ביקורתית, או חסרה, או לא שבעת רצון ממני, אני לא מספיק טוב. ולהפך, כשהיא תומכת בי, בעצמאות שלי, באוטונומיה שלי, בהגשמה שלי, במרחב שלי, וואו, איך זה מזין, איך זה ממלא. וככל שזה קורה יותר ויותר פעמים, משהו בי משתנה, ותחושת הערך העצמי שלי משתנה, נהיית יותר איתנה.
רציתי להגיד אמן, אבל זה נכון.
זה עובד.
אבל אתה רואה הרבה זוגות, וגם מגיעים, אנחנו מכירים מהקליניקה, אני מניח שאתה מכיר את זה לא פחות ואם לא יותר טוב מאיתנו, של אין התאמה ברמת החשיפה הרגשית בין הגבר והאישה, אין יכולת להביא את הפגיעות שהיא דומה בין שניהם. מה אתה יכול להגיד לזוג כזה שעכשיו שומע?
שהם מתעתעים. כי יש התאמה במידת היכולת שלהם לשאת אינטימיות. תמיד יש אחד או לרוב אחת שלכאורה יותר מחוברת לגוף, יותר מחוברת לרגש, יודעת להביע את עצמה יותר טוב, אבל היא לא יודעת לשאת את האינטימיות יותר טוב ממנו. בני זוג, עמיתי מגד אומר את זה ואני ממש מסכים איתו, שהם זהים או דומים מאוד ביכולת שלהם לשאת אינטימיות. אז הוא פחות יודע להגיד את המילים של הרגש, אז מה? זה לא הסיפור האמיתי. ובכל מקרה זה שפה נלמדת. אני בא ממשפחה רציונלית, שכולם רגישים, אבל אף אחד לא יודע לדבר רגש, והיום אני אומן בלתאר את התחושות גוף ואת הרגשות, ולהבדיל בדיוק בין רגש, בין גוונים שונים של רגש. למדתי את זה בגיל 25 פלוס, לא נולדתי עם זה. וחלק ממה שאני עושה בקליניקה זה מלמד זוגות שפה. שפה רגשית, שפה של תחושות גוף, זה ממש ניתן ללמידה.
אז מהזוג לצאת החוצה וללמוד את השפה הזאת, את היכולות האלה.
אני כן מכיר תופעה, שאחד מבני הזוג מתחיל ללכת לסדנאות ולהתפתח והשני לא. ויש מצבים שהפער נהיה גדול מדי. אבל אז אני אומר לזה או זאת שעושים את הסדנאות האלה, לא הבאת את זה הביתה. סליחה שאני קצת חד וקצת ביקורתי, זה לא תמיד ככה, אבל אם את הולכת להתפתח ועושה סדנאות וכל זה, והזוגיות לא משתנה, אז לא הבאת את זה הביתה. למדת תקשורת מקרבת, אבל את לא מיישמת את זה עם הבן זוג שלך, כי זוגיות זה מערכת. אם את משתנה באמת ומביאה את זה לזוגיות, גם הוא ישתנה. אבל לפעמים יש מצבים שאנשים מתפתחים, אבל הם משאירים את ההתפתחות הזאת בחוץ, הם כאילו לא מאמינים שאפשר להביא את זה הביתה. ואז לפעמים נוצר פער גדול מדי, וזה כואב, והרבה פעמים נפרדים בגלל זה, כן. אז אני אומר, תלכו לסדנאות, אל תדחפו את בן הזוג ללכת לסדנאות, כי זה רק יעורר התנגדות, תביאו את מה שלמדתם לתוך הזוגיות.
כן. והמקום הזה, האם אנחנו יודעים גם שאנשים מגיעים עם הגנות כאלה ואחרות שלהם? ושהם מגיעים ובן הזוג לא רוצה להיות שם במקום, שואלים שאלות שבן הזוג מרגיש שהוא אפילו מאוים, מה שם אתה חושב שכדאי לנו
להגיד? על עצמנו. זה, המקומות האלה של המאוים זה כי הוא מרגיש שדוחפים אותו למקומות לא נוחים לו. בואי תוביל לי על ידי דוגמה אישית, כן? כשאנחנו מדברים על עצמנו ומדגימים בעצמנו את ההתפתחות הזאת ואת הפגיעות הזאת, זה מהדהד בבן זוג. כשאני לומד משהו בחוץ באיזה סדנה, ואז דורש מבת הזוג שלי לעשות את מה שמעתי בסדנה, ברור שהיא תתנגד, כי היא מרגישה שאני רוצה לשנות אותה, היא מרגישה שאני לא מקבל אותה, ולזה היא תתנגד. ולפעמים, אתם יודעים, אפשר לעשות את זה אפילו בתקשורת מקרבת. תקשורת מקרבת זה לא המילים, זה התדר. אני יכול בתקשורת מקרבת להיות מה זה אלים, כשאת עושה ככה וככה, אני מרגיש ככה וככה, ואני צריך ככה וככה, הטון הוא אלים, ואני יכול לדבר עקום, ולא תקשורת מקרבת, אבל ברוך, מרגישים את התדר, כן? זה עובר דרך הטון דיבור, דרך איך שאני נושם, דרך איך שאני מחזיק את עצמי, לזה זוגות מגיבים באמת, הרבה מעבר למילים. אז אם למדתי חמלה בחוץ, ואני עכשיו דורש מבת הזוג שלי להיות חומלת, אני לא חומל, כי אני דורש. אם למדתי חמלה, אז להביא את החמלה הזאת היא לזוגיות, את זה שהיא שונה ממני. אתם יודעים, אם באמת נכיר בזה שאנחנו שונים, אבל באמת, בת הזוג שלי שונה ממני, וזה נפלא. זה לפעמים מעצבן טילים, כן? אבל בגדול זה נפלא, ולחגוג את האנושיות שלה, אפילו שהיא לא כמוני. וואו. אז אין בעיות בזוגיות. אם אנחנו מצליחים לעשות את זה, אז אין בעיות.
זה בעצם נותן מענה לצורך הכל כך ראשוני שלנו, שיראו אותנו. כשאנחנו רואים את השני ואת השונה בו, הוא יראה אותי ואת השונה בו, וכבר ענינו על התאהבות
מחדש. ממש, זה בדיוק זה, ממש ככה. לעומת שאנחנו דורשים שהוא יראה אותנו, אז רק מרחיק אותו, הוא לא יראה אותנו, הוא יראה את הדרישה.
אנחנו דיברנו על הנושא של העושר הזוגי על ידי התקסים או חשיפה, או להביא את עצמנו בפגיעות כדי ליצור שם אמפתיה הדדית. איך נראה הזוגיות כזאת שהיא מלאת עושר? נעלמים הוויכוחים? מה קורה שם?
יש מחקרים על התקשרות. האידיאל של קשר בימינו זה התקשרות בטוחה. בהתקשרות בטוחה, שליש מהזמן הכל הרמוני, רק שליש מהזמן הכל הרמוני, עוד שליש מהזמן אנחנו מפספסים, ועוד שליש מתקנים. בואו, זה מה זה מוריד ציפיות? שליש מהזמן אנחנו צריכים שיהיה הרמוני, אבל מה אנחנו חייבים? ללמוד לתקן. בזוגיות טובה רבים, אבל יודעים לתקן, ואז הסייקל הזה של המריבה, סליחה, ואז התיקון, יוצר מעגל שלם שדווקא מחזק את הביטחון, שאני יודע שהיא נשארת איתי, למרות שהיא ראתה רגע צד ממש מכוער שלי, כן, במריבה יוצא ה-worst self, הסלף הכי גרוע שלי, ואחרי שנרגעים מהמריבה, ולוקחים זמן להיות מספיק מבוסתים, וחוזרים ויוצרים קשר מחדש, בואו נדבר רגע על איך עושים את זה, כי באמת, להתפייס זה אומנות, זה לא דבר קל, כן, אז במריבה אומרים לי, שואלים אותי בין בזוגיות, איך לריב נכון? אי אפשר לריב נכון. לריב נכון זה לעצור את המריבה כמה שיותר מהר, להתרחק ולדאוג לעצמנו. איך מתרחקים? אומרים לה משהו כמו, אני רוצה לדבר על זה, הנושא הזה חשוב גם לי, אבל אני מוצף מדי, אני לא יכול לדבר על זה עכשיו, אני חייב רגע ללכת לדאוג לעצמי. למרות שבינינו באותו רגע אני חושב שהכל באשמתה, כן? אבל צריך לדבר על עצמי, כי זאת האמת, אני זה שלא מסוגל עכשיו לדבר על זה. ותמיד בזוגיות יהיה מישהו שהוא יותר חרד לנטישה, ואלו יותר קשה להפסיק את המריבה. לשנינו יש איזה צד צדקן כזה שחייב לאבד את זה עד הסוף, אבל תמיד יהיה מישהו שזה יותר קשה לו, אז עדיף שהשני יעשה את זה, והכי טוב ששניכם יודעים לעשות את זה, לעצור את המריבה כמה שיותר מוקדם, ואז ללכת להירגע, לנסות להשיח את הדעת, לשטוף כלים, לנקות רצפה, אלה דברים שמרגיעים אותי, לצאת לגינה, לעשות ספורט, ספורט זה רעיון מעולה, כי זה פורק את האדרנלין ואת הקורטיזול ואת ההורמונים האלה של ה-fight or flight, לעשות משהו שמרגיע אותנו, מרגיע מספיק בשביל לחזור לקשר, ואז יוצרים קשר לאט, במבט עיניים, באיזה נגיעה, במאמי, אני עושה תה, את רוצה גם, אני מכין סלט, את רוצה גם, כזה לאט לאט מתחילים ליצור קשר. כשיש מספיק קשר, אומרים לה שנדבר רגע על מה שקרה מקודם, ואז מנסים להסביר מה קרה שם, למה היה הפספוס, איך זה יידרדר למריבה, מה הצד שלי בזה. את הרמת את הגבה, ואני הרגשתי תחת ביקורת, ואז איך שאני הגבתי, כנראה זה עשה לך וזה הסלים, וזה לחץ לי על הפצע, ולהסביר מה קרה שם, איזה כפתור נלחץ, ולמה זה קרה, ולהגיד את המילים, אני מצטער, או אני מתנצל, או אני מבקש סליחה, המילים האלה מרקחות את הלב. וכמעט תמיד שני בני הזוג צריכים להתנצל, כי כמעט תמיד אחד התחיל, אבל לשנייה הוסיפה, או כן, הייתה שם הסלמה שהם שיתפו פעולה בה. וזה יוצר, זה מחזק את הקשר. קשר הוא קצת כמו שריר, בחדר כושר אנחנו הולכים להתאמן, השריר קצת נפגע, ואז כשהוא מחלים, הוא נהיה יותר חזק. אותו דבר הקשר, יש פספוס, יש מריבה, ואז כשמתקנים אותה, אבל מתקנים באמת, תיקון אמיתי מרגישים אותו, ממש מרגישים את זה בלב, בחזה, נוצרת שם האינטימיות. זה מחזק את האמון. אני יודע שהיא נשארת איתי, אפילו שרגע היא ראתה את הדרקון שאני יכול להיות, את השד שאני יכול להיות, והיא נשארת איתי. וזה עוזר לי להעמיק בתוך עצמי, ולהכיר את הפצעים שלי ואת הטריגרים שלי, ולהיות טיפ-טיפונת יותר טוב לאבא. טיפ-טיפונת, כי המריבות האלה הן לא נעלמות. הן קורות שוב ושוב. ההורים שלי 54 שנים ביחד, הם חגגו שבוע שעבר. אני יכול לתאר לכם את המריבה, זו אותה מריבה. כן? ואני ואשתי, יש לנו מריבה ממש דומה למריבה שלהם. זה לא שאנחנו הרבה יותר טובים. אנחנו קצת יותר טובים. אני חושב שההורים שלי עשו עבודה ממש טובה, אז אני טיפ-טיפה יותר טוב מהם.
הולך ומשתבך הדור. כן, אנחנו מדברים את אותם דברים, אנחנו מדברים על קוד מוסכם להפסקה, קוד מוסכם ללכת כל אחד לדרך שלו להירגע, וההסכמה שאנחנו נחזור, אנחנו נדבר
נכון,
על זה.
וקוד, זה לא קוד זה רעיון טוב, כי מה שהצעתי להגיד, אני מוצף מדי וכל זה, בעת מריבה זה ממש קשה. הרבה יותר טוב לעשות איזה סימן של טיימאוט עם היד, או להגיד איזה מילת קוד שסיכמנו מראש, שזה מה שהיא אומרת, המילת קוד הזאת היא שווה, אני רוצה לדבר איתך על זה, אני מוצף מדי, ואני אחזור לדבר איתך, ומי שמרים את הקוד, אחראי על לחזור לדבר.
חד משמעי, אבל אני רוצה רק להגיד שזה לא פשוט. אנחנו נשמע פה, אבל כמו שאתה אומר, אנחנו באותו רגע בטוחים שאנחנו צודקים, ועוד שנייה אני אשכנע אותה שבעצם אני צודק ולא היא. אז זה נכון שצריך תרגל.
הגישה טיפול זוגי שאני מלמד נקראת אהבה בפשטות, או Love Made Simple, יש לי שותף אמריקאי שפיתח את זה יחד איתי, ו... מצד אחד אני טוב בלהסביר דברים בפשטות, מצד שני החיסרון של זה שזה פשטני, זה לא באמת ככה. אני בזוגיות 18 שנה, נשואים 15, אני מכיר טוב מאוד את האתגרים, אנחנו יש לנו תינוק בן שנה וחמישה חודשים היום, אנחנו די במשבר, זה לא שהזוגיות שלי כולה דבש ושושנים, אני חושב שאני מאוד גאה בזוגיות שלנו, אבל עכשיו אנחנו בתקופה משברית, אין מספיק משאבים, בשביל לגדל תינוק במשפחה גרעינית, זה מאוד קשה, ומי שהכי סובל מזה, זה הזוגיות. 18 שנה ביחד, פעם רביעית שאנחנו בטיפול זוגי. קבלו תמיכה, המסר שלי לזוגות, קבלו תמיכה, הרעיון הזה של משפחה גרעינית, הוא לא רעיון מיטיב. חייבים לקבל תמיכה, טיפול זוגי זה לא בושה, להפך, זה ממש ממש יעיל.
זה מתחבר למה שאני חושבת ש... שריר הזוגיות, התחלנו עם זה דיברנו ככה לפני, שכולנו בעצם מחפשים יחסים, גדלים ביחסים וצריכים יחסים. אבל אם לא נאמן, כמו שאמרת, שריר, ואני אומרת שריר האהבה אפילו, שריר הביחד, למשל, תרגול של להישיר מבט ולהסתכל מבט בעיניים, כל יום, כמה שניות, כמה דקות, לשבת, לתת ידיים, יד על הלב, יד על הלב שלך, ולתת מבט, זה בשעת הריב ייתן לנו את הכוח, זה בשעת הריב, זה כמו זיכרון חושי, אנחנו נזכור שהסתכלנו באהבה, אז באותו רגע, נכון, אנחנו רבים וצועקים, אבל השרירים שאימנו אותם, שרירי אהבה, יהיו לנו זמינים אחת.
נכון, אני כתבתי את התזה של התואר השני שלי, על הרגלי חיים שתומכים בבריאות נפשית, בעצם כתבתי את התזה על מה אנשים יכולים לעשות בשביל לא להגיע אליי, אוקיי? מערכת העצבים שלנו יש לה חלון עוררות אופטימלי. כשאנחנו בתוך החלון עוררות האופטימלי הזה, שבאנגלית נקרא window of tolerance, זה בעיניי שם עוד יותר טוב, אז החיים טובים, אנחנו בסדר, קצת יותר שנוניים, קצת יותר ערניים, אבל אנחנו בטוב, אנחנו יכולים להיות יצירתיים, יכולים להיות אמפתיים, יכולים להבין את האחר. כשאנחנו קצת תחת איום, אנחנו עוברים ל-fight or flight. כשאנחנו מאוד תחת איום, אנחנו נכנסים לפריז או לשאטדאון, מצבים מאוד קשים. חלון העוררות הזה מושפע מהמשאבים שלנו, כל הדברים שמניתי מקודם, כן, אז אני מאוד מקפיד על פעילות גופנית, כמעט כל יום, לפחות 3 פעמים בשבוע, מדיטציה, זמן בטבע, זמן עם חברים, כל מיני דברים שמגדילים את חלון העוררות הזה, כדי שאני אוכל להכיל את החיים יותר טוב. גם לזוגיות יש חלון עוררות אופטימלי, גוטמן קורא לזה חשבון זוגי רגשי, אני קורא לזה חשבון אהבה. החלון הזה, לפי המחקרים של גוטמן, אני אוהב את זה, צריך בזוגיות טובה, מפקידים בו פי 9 ממושכים ממנו. בזוגיות ממש טובה, מפקידים פי 20 ממשיכות. מה זה הפקדות? קשר, יצירת קשר והיענות לקשר. מה זה משיכות? פספוסים, מריבות. יש הפקדות יותר גדולות, זה מה שדיברתם קצת מקודם, על שפות אהבה, כשאני יודע את הדברים הספציפיים שעושים לטוב, זה הפקדות יותר גדולות, כל מבט עיניים, כל יצירת קשר זה הפקדה, אבל אם אני מביא לה את הפרחים הספציפיים שהיא אוהבת, לא פרחים אחרים, אז זה הפקדה גדולה. כן, אם יש סקס והוא סקס טוב ואינטימי, זה הפקדה ממש גדולה. כשהיא תומכת בהגשמה שלי, ואני יוצא להיום ללמד השתלמות, והיא בבוקר ככה, אני בלחץ והיא עוזרת לי, זה הפקדה גדולה בשבילי, זה הדברים שחשובים לי. כל אחד יש לו כל מיני דברים שמשמעותיים לא עולה, וזה טוב לדעת את זה על בני הזוג, ולעשות ההפקדות האלה, כי כמו שצאת מקודם, הטקס המקסים הזה עם המבט עיניים והיד על הלב, זה משאב. ואז ברגע הבא שיהיה בו פספוס, כי יהיה רגע שיהיה בו פספוס, כל יום יהיה רגע כזה, יהיה לנו יותר יכולת להכיל את זה, כשחשבון האהבה שלנו מלא, מדלגים בקלות על הפספוסים האלה, הנדיבות זורמת, האהבה זורמת, כשהחשבון לא כל כך מלא, אז כל דבר קטן, צריך לאבד אותו עכשיו, כל דבר נהיה עניין, כשאנחנו במינוס, אנחנו חייבים ללכת לטיפול, חייבים לקבל עזרה, זוגות במשבר, רואים יותר שלילי, ממה שקיים באמת, ממה שמישהו שלישי יראה. אנחנו משנים, הפילטר שלנו נהיה שלילי, נגטיבי. חייבים עזרה במקומות האלה. ובן אדם, בייחוד יש מקווה, אבל בן אדם מבוסד שעוזר לנו להרגיע, ממש משנה את החוויה ועוזר לנו לראות מה קורה באמת ומה טוב באמת. ובחיים קורה הרבה יותר טוב מלא טוב.
אהבתי את הפילטר, אנחנו מנקים ביחד את הפילטר. כן, אנחנו מנקים.
אבל אנחנו יודעים גם שלוקח הרבה זמן לזוגות להגיע לצערנו, לטיפול זוגי, זה לא...
רק במשבר גדול.
לוקח זמן, מהרגע של המשבר עד שהם יגיעו, נדמה לי איתי מגד מדבר על 6 שנים.
גוטמן אומר 6 שנים, אני לא יודע לגבי זה, אבל גוטמן אומר 6 שנים, אני עוד פעם עבדתי באזור סן פרנסיסקו, שם התרפיה היא הרבה יותר מיינסטרים, זוגות במשבר של כמה חודשים באים, טרח, טיפול זוגי של 6 סשנים, מדהים. כי זה לא נהיה כבר כל כך משבר עמוק ודפוסים עמוקים של שליליות. ככל שבאים יותר מוקדם, הטיפול הזוגי יותר יעיל, יותר מהיר, יותר קל לנקות את זה.
זה יותר טיפוח זוגי.
זה גם יותר כלכלי.
בדיוק, בדיוק, זה יעילות. אני גבר, אני מסתכל על יעילות, על כסף, כאילו, יותר יעיל.
בדיוק, אבל אין לי פחות, לפחות. אנחנו עוד אותו מסיימים ואנחנו רוצים לשמוע מה החזון שלך כמטפל זוגי, כאחד שמוביל לימוד, יש לך בית ספר ללימוד שמטפלים לרוכשים מידע שם, איפה אתה רואה את זה בעוד 10 שנים, את המושג של טיפול זוגי, ואיפה אתה מוצא את עצמך שם?
שאלה גדולה, וואו. בגדול, אני חושב, אני... זה שמעתי מישהו בטלוויזיה, לאחרונה ראיינו אותי לכל מיני תוכניות דוקו ריאליטי כאלה בטלוויזיה, להיות המומחה, הפסיכולוג מאחורי הקלעים, למזלי בינתיים לא התקבלתי לאף אחד מהם, אבל אחד האורחים אמר לי, זה עידן הזוגיות, בטלוויזיה היום יש המון תוכניות על זוגיות ומציאת זוגיות, ואני חושב שזה מין תנועת נגד לאובר אינדיבידואליות מצד אחד, והרבה המון המון דיבור מוגזם על פוליאמוריה, אני פולי פרנדלי, והרבה מהזוגות שעובדים פה, שמקבלים עזרה, הם לא מונוגמים, אבל יש על זה הייפ מוגזם. ולמה זה קורה? כי המונוגמיה במשבר, בישראל 40% מהזוגות מתגרשים, בסן פרנסיסקו, איפה שלמדתי, זה כבר 50%. אם אתה מתחתן 50-50, אם אתה שורד את זה. סטטיסטיקה נוראית. אז אני מקווה שזה ילך ויגדל. המון ממה שאני עושה בקליניקה זה פסיכו-חינוך, ואפשר לקבל את זה במקורות אחרים, כמו הפודקאסט הזה, לדוגמה. זה ממש חשוב, מקורות מידע כאלה. הרבה דברים בזוגיות אפשר ללמוד בלי לבוא לטיפול. מפודקאסטים, מספרים, מסדנאות, יש המון המון דרכים לקבל מידע כזה. אז בחזון שלי אני מקים איזה מין מרכז לזוגיות כזה, שיש בו גם מידע לזוגות, וגם הכשרות למטפלים, וגם סדנאות לזוגות, וגם טיפולים, כדי שהטיפול הזה יהיה נגיש וקל. ואני באמת מאמין שכשבני זוג הם בטוב, הם אנשים יותר טובים בחוץ. עכשיו אני הולך להגיד משהו, מה זה מוגזם, ואני קצת מתבייש בו, אבל אני מאמין בו, שכל זוג שאני עוזר לו להשכין שלום בתוכם, מקרב אותנו לשלום עולמי. אז אני לא זה שיביא שלום עולמי, זה לא העבודה שלי להשיג, או איך שלא אומר המשפט היפה הזה, אבל צעד קטן בדרך, אני באמת מאמין שזוגיות טובה, תומכת, היא הדבר שהכי תומך ב-well-being שלנו. הכי תומך ב-well-being שלנו, וזה גם עוד פעם מבוסס מחקר, שזוגות בזוגיות טובה, יותר בריאים, חיים יותר שנים, וגבר, כן? מרוויחים 30% יותר מרווקים.
מדויק.
גם אנחנו...
חיים יותר שנים.
אלה גם מטרות אצל נשים.
כן, כן, סליחה על ההטרונורמטיביות.
לא, הכל בסדר.
על האנרגיה הזכרית שהייתה פה. אז אני אסגור באנרגיה נקבית טובה ועגולה.
אנחנו בעד שלום.
בעד שלום ובעד נשים ובעד שלום בין המינים ובעד זה שנחגוג את המתנות של הזכריות ואת המתנות של הנקביות ונראה ש... אף מגדר לא יותר טוב מהשני, ויש מקום לכל ההגדרות ולכל הסוגים של בני האדם, ולכל אחד מאיתנו יש מתנה ייחודית לאנושיות הזאת, שהיא לא קלה. כן, להיות אנושי זה ממש לא קל, אבל לכל אחד מאיתנו יש מתנה ייחודית לתת לעולם, וראוי לחגוג את זה.
נכון, נכון. אז אני
אסגור
בעגולה, ובאגיד תודה על המתנה שהבאת, שהבאנו ביחד, בעצם היה כאן להתאהב מחדש וחדש.
יפה, אתם מהממים וחמודים, וממש נהניתי מהשיחה הזאת, תודה רבה. תמשיכו לתת את המתנות שלכם, זו מתנה ממש משמעותית.
תודה רבה.
התוכנית מוגשת ביוזמת בשביל הזוגיות. טיפול זוגי ומיני. מין, טימיות, בשיח ומגע. קליניקות ברחובות ובתל אביב. ובמרחב הווירטואלי. שמעת והרגשת שאת מתחברת? חושב ויודע שיש מה לשפר? אל תחששו להתקשר ולהתייעץ. אנחנו כאן בשבילכם. נוגה ואריאל תמיר, בשביל הזוגיות. 0544-9765-29